פסחים דף למד ח', מתחילים בעזרת השם, דף למד ז' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים אמר רב אסי. הרבה אנשים שבאים להתארח בליל הסדר, מביאים איתם קופסה עם שלוש מצות, מה שהם הולכים לאכול מצה, בליל הסדר שיהיה מצה שלהם. והם לא לוקחים את המצה של בעל הבית. זה יכול להיות דבר מאוד יפה, גם מעצם העובדה שהם משתתפים בהוצאות המרובות של ליל הסדר, והם לא רוצים להכביד על המארח, גם לממן את המצות שלהם. אבל היום אנחנו נלמד בעזרת השם, שיש עידור הלכתי, שכשאדם מתארח בליל הסדר, או שיביא איתו את המצות, או לפני שבת ייתן, לפני פסח, ייתן פרוטה או יותר מזה למארח, ובזה יקנה קניין את המצות שהוא הולך לצאת בהם ידי חובה בליל הסדר. כי מצה צריכה להיות ממון של מי שאוכל את המצה. אחרת הוא לא יוצא בה ידי חובה. רב אסי בא ומלמד אותנו שיש שלוש מצוות שהאדם לא יוצא בהם ידי חובה, אלא אם כן זה הממון שלו. הפרשת חלה שאדם מפריש מהעיסה, מהבצק, צריך להיות מי שלו. אכילת מצה בליל הסדר, מה שהוא יוצא בידי חובה של מצוות עשה מהתורה, בערב תאכלו מצות, ליל הסדר, צריך להיות מצה, ממון של מי שאוכל. והמצווה השלישית זה אתרוג, ביום טוב ראשון של חג הסוכות, זה צריך להיות ולקחתם לכם משלכם, כמו שמיד נראה. בשביל ללמד אותנו את ההלכה הזאת, שכבר הזכרנו אותה, שבשלושת המצוות האלה, זה צריך להיות ממונו של האדם, רב אסי בוחר ללמד אותנו את זה בצורה קצת מעשירה, הוא נותן לנו עוד איזשהו מושג נפלא בהלכה. החקלאי שמפריש תרומות ומעשרות מהיבול, בין היתר הוא מפריש מעשר שני. מעשר שני לא נותנים לכהן, לא ללוי ולא לאף אחד. זה נשאר אצל הבעלים. אבל יש הגבלות. הוא חייב לאכול את זה דווקא בין החומות של ירושלים העתיקה. למי שייך המעשר שני? של מי זה? על מי זה רשום בטאבו? כמובן בדרך צחות. למי שייך המעשר שני הזה? של מי זה? ממון של מי זה? במסכת קידושין, יש ויכוח בין רבי מאיר לבין החכמים. רבי מאיר אומר, מעשר שני זה ממון של הקדוש ברוך הוא. ממון גבוה. רק מה? הוא מארח אותך בתור הבעל המעשר שני, בתור זה שהפריש את המעשר שני, נותן לך רשות לאכול מהשולחן שלו. מארח אותך בשולחן של הקדוש ברוך הוא כביכול. משולחן גבוה זכו. זה דעתו של רבי מאיר. אם כן, לדעתו, מעשר שני, זה לא הממון של, של, של הבעלים, זה לא שייך אליו, שייך לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, לפי דעת חכמים, מעשר שני ממון אדיוט הוא. זאת אומרת, זה ממון של, של, מי שזה, של מי שאוכל את זה. ואם כן, כשאנחנו אמרנו שיש שלוש מצוות, שבשביל לצאת בהם ידי חובה, זה צריך להיות הממון שלך, בכל אחד מהמצוות האלה יהיה ויכוח האם אפשר לצאת במעשר שני. אם זה ממון שלך, מעשר שני, אתה יכול לצאת בזה ידי חובה, תפרשת חלה, מצה ואתרוג. אבל אם זה לא שלך, זה ממון גבוה, אתה לא יכול לצאת בזה ידי חובה את אותם שלוש מצוות שצריכות להיות הממון שלך. בא רב אסי ופותח דבר ראשון עם המצווה הראשונה, הפרשת חלה. אמר רב אסי, עיסה, בצק של מעשר שני. לדברי רבי מאיר, שסובר שזה לא של הבעלים, אלא זה שייך לקדוש ברוך הוא, אז זה לא הממון שלך. לכן, פטורה מן החלה. הפסוק אומר לגבי הפרשת חלה, אתה יודע איזה, מאיזה עיסה אתה הולך להפריש הפרשת חלה? ראשית הריסותיכם שלכם חלה תרימו תרומה. אבל אם זה לא שלך, זה של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להפריש מזה הפרשת חלה. לעומת זאת, לדברי חכמים שסוברים שזה לא של הקדוש ברוך הוא כביכול, אלא הקדוש ברוך הוא יקנה את זה לאדם, זה ממון אדיוט, כמו שזה נקרא, אדיוט כמובן עם היי, ממון זה שאוכל את המעשר שני, לפי זה, אם החלה הזאת, אם העיסה הזאת היא ממון שלך, אז חייבת בהפרשת חלה. מצווה שנייה, מצה, בליל הסדר. מצות של מעשר שני לדברי רבי מאיר שזה לא ממון הבעלים. אין אדם יוצא בזה ידי חובתו בפסח. אבל לדעת חכמים, לדברי חכמים, יוצא בידי חובתו בפסח כממונו. וכן לגבי אתרוג ביום טוב ראשון, אתרוג של מעשר שני ביום טוב ראשון של סוכות, לדברי רבי מאיר אין אדם ידי, יוצא ידי חובתו ביום טוב, לדברי חכמים אדם כן יוצא בזה ידי חובתו ביום טוב. איפה המקור שהשלוש מצוות האלה צריכים להיות ממון הבעלים? מתקיף לרב פאפה, על שתי מצוות יש לי מקור מהפסוק. בשלם העיסה של מעשר שני, שזה לא ממון הבעלים, היא פטורה מחלה, דכתיב לגבי חלה, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. אז אם כן, זה צריך להיות שלכם. וכן, אתרוג, נמי, דכתיב לגבי מצוות אתרוג ולקחתם לכם ביום הראשון. ביום הראשון זה צריך להיות ממונו של מי שיוצא ידי חובה. משלכם יהיה, לכם משלכם יהיה. אלא מצא, איפה המקור שמשם לומדים שהיא צריכה דווקא להיות שלכם? מי כתיב מצאתכם באיזה מקום? אמר רבה, אמנם לא כתוב. ואיתם יש אומרים שלא אמר את זה רבה, אלא רבי ימר בר שלמיה. בכל אופן, מה הם אומרים? אמנם זה לא כתוב מפורש מצאתכם, אבל לומדים את זה באחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם, מחלה. עתיה בגזרה שווה. כתוב לחם לעניין הפרשת חלה. כתוב את המילה לחם. וכן כתוב לעניין מצה, לחם עוני. אז אם כן, לומדים גזירה שווה. כתיב האחה, לחם עוני, וכתיב האטם בהפרשת חלה, איפה כתוב לחם, והיה באכולכם מלחם הארץ. מה להלן, כמו בהפרשת חלה, זה צריך להיות דווקא משלכם, אתה לא, יצא, לא יכול לעשות הפרשת חלה אם זה לא העיסה שלך, אף כאן במצה, הוא לא יצא את החובה, אלא אם כן זה מצה משלכם. למה מסייע לי? אולי נאמר שיש ראייה לרב אסי מברייטה, שהברייטה מדברת על אחת המצוות שעליהם דיבר רב אסי. רב אסי דיבר על עיסה של חלה, דיבר על מצה, דיבר על אתרוג. פה אנחנו מדברים רק לגבי הפרשת חלה. הברייטה אומרת, עיסה של מעשר שני פטורה מן החלה, דברי רבי מאיר, שסובר שמעשר שני זה לא של הבעלים, אלא של הקדוש ברוך הוא, לכן אי אפשר להפריש מזה הפרשת חלה. חכמים אומרים חייבת, כי לפי דעתם זה ממון הבעלים. שואלת הגמרא, מה למה מסייע? היינו אח, זה בדיוק מה שאמר רב אסי. אומרת הגמרא, כן, אבל רב אסי דיבר על עוד שתי מצוות. אחי כאמר, מה שהשואל שאל, אולי נאמר שזה סיוע, אולי הוא רצה לומר, למה, אולי נאמר, מדי פליגי בעיסה, באנך נמי פליגי, כמו שאנחנו מוצאים שרבי מאיר וחכמים נחלקו לגבי הפרשת חלה. אז אולי נאמר שהם נחלקו גם לעניין מצה וגם לעניין אתרוג, ואז יהיה ראיה לרב אסי, או דילמה, שאפשר לומר לו, שאני הטעם לעניין חלה, שדווקא שם רבי מאיר אומר, שהוא לא יהיה חייב במעשר שני, אם זה לא העיסה שלו, אם הוא לא יהיה חייב בחלה, אם זה מעשר שני, כי מעשר שני זה לא שלו, דכתיב אריסותיכם פעם אחת, כתוב אריסותיכם פעם שנייה, תרי זמני. אז אם כן אנחנו אומרים, שמע, התורה רוצה שזה יהיה ממון בעלים, שלא רק שזה היתר אכילה בשבילו, יש שזה ממש ממון שלו, שהוא קנה אותו בקניין גמור, אבל מעשר שני זה לא שלו, אז אולי בשביל זה הוא לא יוצא בזה, הוא לא יכול לעשות הפרשת חלה, אבל אולי נאמר לגבי אתרוג, שכתוב רק פעם אחת לכם, אולי נלמד מזה, שאולי לא יהיה גזול, אולי שלא יהיה שאול, אבל אם זה מעשר שני שיש לו רשות להשתמש בו, אולי יצא בזה ידי חובה, לכן, אין ראיה מכאן, אבל על כל פנים, אנחנו יודעים שזה מה שאומר אבסי, וזה הלכה פסוקה. ולעניין מה שפתחנו את השיעור, כשאדם בא להתארח, האם הוא חייב להביא את המצות, או שהוא חייב לעשות קניין במצות שהוא בא לאכול, כדי שזה יהיה מצה ממון שלו? אז האמת היא, שבשולחן ערוך, אורח חיים כמובן, סימן תף נון ד' סעיף ד', הוא מביא שאדם לא יוצא ידי חובה במצה גזולה. אבל מה לגבי, מה גזולה? אני מתארח אצל מישהו, הוא בלב רחב נותן לי לאכול מכל המעדנים שהוא הכין לכבוד חג הפסח, ליל הסדר. האם אני יוצא ידי חובה במצות? אם אני לא עושה שום קניין, אני בא, איך אומרים, בלי שום, בלי דקדוקים ובלי שום דבר, פשוט בא, מתארח, יושב, נהנה, מתענג בשמחת החג. לא עשיתי שום קניינים, שום דבר. האם אני יוצא ידי חובה במצות של בעל הבית שהוא נותן לי בלב רחב? אז ככה, בשפת אמת, על מסכת סוכה, דף למדה עמוד א', דיבור המתחיל בגמרא עתיה, הוא מוכיח את זה מאחד הראשונים, שמכיוון שהבעלים, המארח, כשהוא מגיש בפניך את המצות, נותן לך את המצה, על דעת שתצא בזה ידי חובה הוא נותן לך את המצה, אז בוודאי שהוא התכוון להקנות לך את המצות, לתת לך את זה בתור מתנה. אגב, האם מותר לתת מתנה ביום טוב, לתת מתנה בשבת? אז כידוע שנפסק להלכה בסימן שין וב, שאם זה לצורך שבת ולצורך יום טוב זה מותר, הוא נותן לך את זה בתור מתנה. כשהוא נותן לך את הכזית, או כשהוא נותן לך אפילו סט שלם של שלוש מצות, הוא נותן לך את זה בשביל שתצא בזה ידי חובה. אז בוודאי שאתה יכול לצאת בלב שקט, אתה ודאי יצא בזה ידי חובה, זה ממון שלך. ככה גם כותב רבנו יוסף קארו, פורסם על שם ספרו הבית יוסף, הוא חיבר גם ספר על הרמב״ם, כסף משנה. אז הוא כותב שם בהלכות ביקורים, פרק ו' הלכה ד', שמכיוון שבמעשר שני יש היתר אכילה, וזה מספיק בשביל מצה. האדם יכול לצאת ידי חובת מצה בזה שיש לו היתר אכילה. אז אם כן, להלכה בזמננו היום, אדם, אם הוא רוצה לדקדק במצוות, אז בוודאי שהאחרונים מביאים שיש מעלה גדולה, או שיביא מצות משלו, או שייתן פרוטה לבעל הבית שאצלו הוא מתארח כדי שיקנה לו את המצות, זה יכול להיות הידור מאוד מאוד יפה. בפסח יש הרבה הידורים שאנשים מאדרים במצוות, זה יכול להיות הידור מאוד יפה, אבל בדיעבד או אפילו פחות, אפילו לכתחילה, רק לא בהידור, אדם יכול לסמוך על בעל הבית, נתן לך את המצות, תשמח, תנהיג שולחן אל הסדר, בן חורין אמיתי בלי שום טרדות, לא עניינים של ארציים וגם לא עניינים הלכתיים, לא צריך להיות יותר מדי מוטרד, אלא בשמחה ובטוב ליבב. מביאה הגמרא, באי רבי שמעון בן לקיש, שאלה מעניינת מאוד. כהן שקיבל הפרשת חלה, קיבל חלה. עכשיו, החלה הזאת הופרשה ממעשר שני. וואה, אפשר להפריש חלה ממעשר שני? מעשר שני מחויב בחלה? אז אמרנו, מקודם אמר רבאסי, שלפי דעת חכמים, מעשר שני זה ממון אדיוט, ממון הבעלים, הוא יכול להפריש מזה הפרשת חלה, אז הפריש. לפי דעת חכמים שאפשר להפריש, הבן אדם הפריש הפרשת חלה, הגיע אל הרב כהן, הביא לו חלה, זה לא סתם חלה, זה חלה שהפרשתי ממעשר שני. אומר הכהן, כזה, עיסה מיוחדת, אני צריך את זה בשביל מצה, בליל הסדר. כזאת מצה קדושה, זה גם חלה, גם מעשר שני, וואה. זה בליל הסדר אני רוצה לאכול. השאלה אם יכול לאכול מצה כזאת. מהו שיצא אדם מדי חובתו בחלה, גם חלה, גם של מעשר שני בירושלים. עכשיו, הגמרא ממקדת את השאלה. אליבא דרבי יוסי הגלילי לא תיבא אלך. השאלה לא מתחילה לפי רבי יוסי הגלילי. מה זה? מה אומר רבי יוסי הגלילי? אשתא, בחולין לא נפיק. דעתו של רבי יוסי הגלילי שאי אפשר לצאת ידי חובה במצה של מעשר שני. גם אם זה לא חלה, גם אם זה חולין. סתם, מעשר שני, אי אפשר לצאת ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר. אז בחלתו, מי בעיה? וכי צריך לומר שלא יצא ידי חובה כשזה גם חלה ממעשר שני? ודאי שלא. למה דרך אגב לפי רבי יוסי הגלילי אי אפשר לאכול מצה ממעשר שני? גם אם זה ממון הבעלים? מכיוון שהתורה כותבת על מצה, לחם עוני. דורש רבי יוסי הגלילי, זה כאילו כתוב עוני עם וו. וכאילו זה כתוב א' ו' נון י' מלשון עונן. שנזכה כולנו, אנחנו וכל משפחתנו לחיים ארוכים וטובים. אבל אם חלילה יסתלק אחד מהשבעה קרובים, באותו יום הבן אדם נקרא עונן. ואז מעשר שני הוא לא יכול לאכול. אבל מצה צריכה לאכל גם לעונן. גם לעונן. ומכיוון שמעשר שני לא נאכל לעונן, הוא לא יכול גם כן לצאת בו ידי חובת מצה. מעשר שני אי אפשר לצאת בו ידי חובת מצה לפי רבי יוסי הגלילי. אז אם כן, השאלה לא מתחילה, כי גם אם זה חולין, המצה של מעשר שני הוא לא יוצא בזה ידי חובה, אז בטח לא כשזה חלה. כי תיבא אל החליבא דרבי עקיבא, שהוא לדעתו אפשר כן לצאת ידי חובה במצה של מעשר שני. שאת השאלה דווקא בחולין הוא דנפיק, דווקא אם זה מעשר שני שהיא לא גם כן חלה, זה אפשר לצאת ידי חובת מצה? למה? דאי מתמו, אם מעשר שני נטמע. אז מה עושים עם זה? אתה לא יכול לאכול מעשר שני כשהוא טמא. נו, מה תעשה? תפדה אותו על כסף. ואז המעשר שני יוצא לחולין, והכסף מתקדש בקדושת מעשר שני יוצא. שתעכשיו, מה שעד עכשיו היה מעשר שני זה כבר נהיה חולין, אתה יכול להוציא את זה מירושלים. אז אם כן, כיוון שאז אם יתמו יש לה היתר במושבות, אתה יכול לאכול את זה גם מחוץ לירושלים. עכשיו, התורה אומרת לגבי מצה, שמצה נאכלת בכל מושבותיכם תאכלו מצות. דורשים מזה דווקא מצה שאפשר לאכול אותה לאו דווקא בירושלים, כל מקום בעולם. אבל מעשר שני יש לנו בעיה. היא לא נאכלת בכל מקום בעולם. אם זה מצה ממעשר שני, אתה יכול לאכול את זה רק בירושלים. אבל בא רבי עקיבא ואומר, גם מעשר שני אפשר לאכול בכל מקום. אתה יודע איך? אם הוא נטמע, הרי אתה יכול לפדות אותו על כסף. ואז הכסף מתקדש, המעשר שני יוצא לחולין, אתה יכול להוציא אותו מחוץ לירושלים. אז הוא יכול לאכל בכל המושבות. אבל אם זה לא סתם מעשר שני, אלא זה מעשר שני, הפרישו חלה מעיסה של מעשר שני. אם חלה נתמת, אתה לא יכול לבדות אותה. אז אם כן, חלה דאם איתם יעלת לה יותר במושבות. אם החלה של מעשר שני נתמת, זהו, היא הולכת לשריפה אז לה. אז אם כן, אין שום דרך חלה של מעשר שני שתאכל מחוץ לירושלים. אז זה לא בכל מושבותיכם. אז אם כן, לא נפיק. הכהן לא יכול לצאת ידי חובה במצה הקדושה הזאת שהיא חלה ממעשר שני בירושלים. זה אפשרות אחת לאסור. אפשרות להתיר. או דילמה. יש דבר שנקרא הועיל. הועיל ואילו. היה מציאות אחרת, אז היה אפשר, אז גם עכשיו כשלא, כיוון שיש לפחות בכוח, יכולה להיות מציאות שאפשר להוציא את זה מירושלים, אז גם עכשיו שיש פה מקרה מאוד מאוד מיוחד, שזה גם חלה וחלה שנתמת, אי אפשר לבדות אותה, אז אי אפשר להוציא אותה מירושלים, אבל מכיוון שבשם מעשר שני אפשר לפדות ולהוציא את זה מחוץ לירושלים, אז גם כשזה חלה נצא בזה ידי חובה, זה מה שאומר. אמרינן, הועיל ואילו לא קרה להשם, אם היה לו רק מעשר שני בירושלים, והוא לא קרא עליה שם חלה. סתם מעשר שני, איתמי, אם היא נתמת, אתה יכול לפדות את המעשר שני על כסף, הכסף מתקדש, ומה שעד עכשיו היה מעשר שני כבר נהיה חולין, אתה יכול לצאת את זה מחוץ לירושלים, איתלה יותר במושבות, ונפיק בה. אז הוא היה יוצא בה ידי חובת מצה, כי כתוב בכל מושבותיכם, הנה זה אפשר לאכול בכל מושבותיכם, אם הוא נתמה אפשר לפדות אותו, ואז אפשר לצאת אותו מחוץ לירושלים. אז השתנה מגם עכשיו, כשהוא קרא שם חלה על המעשר שני, כיוון שאם הוא לא היה קורא חלה, אז היה אפשר להוציא את זה, אז גם עכשיו נפיק, יצא בידי חובה. לפי לשון אחד, זה הספק. האם אומרים הועיל או לא? יקדה אמרי, מה הועיל? בוודאי שאומרים. הוודאי לא תיבא אלך, דוודאי אמרי נן הועיל והוא יוצא ידי חובה. כי תיבא אלך, המקרה קצת יותר מורכב. חלה על הכוח בכסף מעשר שני. יש הבדל בין כשאדם יש לו תבועה של מעשר שני, הוא מעלה אותה לירושלים, תוכן את התבועה, עושה מזה קמח, לש את זה בעיסה, ואופה מצות מהמעשר שני בעצמו, האורגנל. אופה מצות מהמעשר שני עצמם. זה דבר אחד. אפשרות שנייה, אדם היה לו מעשר שני רחוק מירושלים, מה, יסחוב עכשיו את כל הקומביין, את כל הכמות האדירה של המעשר שני עד ירושלים, זה מאוד מאוד קשה. אומרת התורה, אתה יודע מה, תפדה את זה על כסף. הלך פדה את זה על כסף, אין את הכסף העלה לירושלים, שם נכנס לשוק, קנה תבועה, בכסף מעשר שני. אתה יודע, התבועה שנקנתה בכסף מעשר שני, אי אפשר יותר לפדות אותה. אי אפשר יותר לפדות אותה. פעם אחת אתה יכול לבדות את המעשר שני, אבל אחרי שכבר פדית המעשר שני על כסף, בכסף קנית תבועה אחרת, אתה לא יכול לבדות את התבועה הזאת יותר. פה, כזה מעשר שני, זאת אומרת, תבועה שנקנתה בכסף מעשר שני, האם כשהפרישו ממנה חלה, האם אפשר לצאת בידי חובת מצה בירושלים או לא? חלה, הלקוח בכסף מעשר שני, ועליבא דרבנן לא תיבא אלך. לפי דעת רבנן, כמו שמיד נראה, אין ספק. מה דעת רבנן? כיוון דאמרי, שאם, אפילו אם זה תבועה, שקנית אותה בכסף מעשר שני, ולכן היא נהייתה קדושה בקדושת מעשר שני, עדיין היא מספיק קדושה שאתה יכול לפדות אותה על כסף. אז זה אותו דבר כמו המעשר שני בעצמו, אין הבדל בין המעשר שני עצמו לבין תבועה שנקנתה בכסף של המעשר שני. אז אם ככה אין ספק. כיוון דאמרי ייפדה, היינו מעשר שני בעצמו. אתה יודע לפי מי אני מסתפק? כי תיבא אלך אליבא דרבי יהודה דאמר ייקבר. לפי דעתו של רבי יהודה, אם קנית תבואה מכסף מעשר שני, אתה לא יכול לבדות אותו יותר לעולם. אז אם כן, מה אתה עושה אם הוא נטמע? אתה לא יכול לבדות אותו. מה אתה יכול לעשות איתו? רק לקבור. אז דתנן, כמו שראינו, הלקוח בכסף מעשר שני שנטמע, לפי דעת חכמים אפשר עדיין שייפדה, רבי יהודה אומר לו, ייקבר. עכשיו, לפי דעתו של רבי יהודה, פה הספק. כאן אנחנו מדברים כמובן על כהן, שדפקו אצלו בדלת, דפק אצלו החקלאי, אומר לו, תשמע, יש לי בשבילך מצות קדושות מאוד. בוודאי, מצות זה תמיד דבר קדוש. אומר לו, לא, זה מצות של חלה. וואה, גם מצה וגם חלה. אומר לו, לא, אז חכה, זה לא הכל. זה עוד מתבואה של מעשר שני. אומר, וואה, זה דבר גדול. עכשיו, העניין הוא, תגיד, מה זה, זה המעשר שני בעצמו, שאתה פדית את המעשר שני על כסף, ופה בירושלים קנית עם הכסף הזה תבואה. אומר לו, זה מהכסף, אני הלתי לירושלים, קניתי פה תבואה, תחנתי, וכולי. אומר לו, ולפי לבדת רבי יהודה, אם זה נטמע, גם אם זה נטמע, אתה לא יכול לבדות אותו. ואז אתה לא יכול להוציא אותו מחוץ לירושלים. אז אם ככה, זה לא מצה שנאכלת בכל מושבותיכם, רק אני בתור כהן פה בירושלים יכול לאכול את זה. אז מה? זה לא מצה טובה, אני לא יכול לצאת בזה ידי חובת. התורה רוצה שהמצות שאתה אוכל בליל הסדר יהיו מצות כאלה, שיש להם, כמו שאומרים, דרכון לכל העולם. זה לא איזה משהו שאתה יכול לאכול אותו דווקא בירושלים, הוא לא מוגבל. אבל אם זה מצה מוגבלת רק לירושלים, זה לא עובד. אומר לו, כן, אבל אתה לא מבין. הרי יש איזה הועיל, שמעת פעם על המושג של הועיל? אומר לו, ודאי, הועיל. אומרת, מכיוון שאילו, אילו זה היה נטמע, היה אפשר לפדות את זה, ואת המעשר שני, אם המעשר שני הנטמע היה אפשר לפדות אותו, להוציא אותו, אז אפילו שעכשיו, אילו זה לא היה חלה, זה היה סתם מעשר שני, זה היה נטמע, היה אפשר לפדות אותו, אז כבר זה נחשב, יכול להיחל בכל המושבות, למרות שזה חלה וחלה אי אפשר לבדות, אבל אילו זה לא היה חלה, זה סתם היה רק מעשר שני שלא, החלה בעצמה היה, אם הוא היה נטמע, היה אפשר לבדות אותו, ועכשיו זה בסדר, אפשר לאכול את זה, זה נקרא כאילו זה נאכל בכל המושבות. אמר לו, כן, אבל אתה זוכר שאמרת לי, שזה לא מהמעשר שני עצמו, אלא את המעשר שני המקורי, אתה פדית על כסף, ועם הכסף עלית לירושלים, ובזה קנית תבואה חדשה. והתבואה הזאת הפרשת חלה, אתה מבין? שאתה עכשיו לא יכול לפדות את המעשר שני בעצמו. ואפילו אם כן הייתי יכול לפדות את המעשר שני, זה כבר חלה, אז יש פה פעמיים מועיל. אז האם אנחנו אומרים פעמיים מועיל? מי אמרינן, הועיל ואילו לקוח אבי. הועיל ואילו זה לא היה לקוח בכסף מעשר שני, אלא זה היה מעשר שני בעצמו. והועיל ולא קרא עליה שם ויתמי, אם הוא לא היה קורא עליה את תבואה הזאת שם חלה. אז היה נשאר רק מעשר שני וזה היה נטמע, אז היה אפשר לפדות את זה. ואז להוציא את זה מחוץ לירושלים, יש לו יותר במושבות, אז אם כבר אחר נפיק בי, אז היה הרי כן יכול לצאת בזה, אז השתנה מנפיק בי, עכשיו אפילו שזה רק עם שתי הועילים, עכשיו זה בעיקרון אי אפשר להוציא אותו מירושלים, אין סיכוי, אבל אם אתה תתן לו את השתי ההועיל, הוא כן יוכל לצאת, היה יכול לצאת מירושלים, אז כבר עכשיו הוא יכול לצאת בזה ידי חובה, עוד דיל מהמצד שני אפשר לומר, תשמע, הועיל אנחנו אומרים, אבל פעם אחת, אתה יכול לממש את הזכות של הועיל פעם אחת, חד הועיל אמרינן, למשל חלה של מעשר שני, אתה יכול להגיד, שמע, אם זה לא היה חלה, אז מעשר שני שנטמע, אני יכול להוציא אותו מחוץ לירושלים, אז אפילו שעכשיו זה חלה, הועיל, אם זה לא היה חלה, הייתי יכול, אם הוא היה נטמע להוציא אותו מחוץ לירושלים, אז כבר עכשיו אפשר לצאת בו ידי חובה, אבל תראה הועיל. פה שאתה רוצה גם להגיד, שאילו זה לא היה חלה, אלא זה סתם היה מעשר שני, ואילו זה לא היה לקוח בכסף מעשר, אלא זה היה מעשר בעצמו, אז היה אפשר לבדוד אותו, זה לא אמרינן. תרץ את הגמרא על שני הלשונות שבאמת מותר. אמר רבה מסתברא, שם מעשר חד הוא. כמו שאפשר לצאת ידי חובה במצה ממעשר שני, אפשר גם שהכהן יצא ידי חובה במצה של חלה שהפרישו ממעשר שני, וגם אם זה תבואה שנקנתה בכסף של מעשר שני. למה? חלה, אפשר לצאת ידי חובה במצה של חלה. עכשיו, ואם זה תבואה שנקנתה בכסף מעשר שני, מאיפה מגיע הכוח של התבואה הזאת? מהמעשר שני בעצמו. אז זה לא יותר חמור ממעשר שני. כמו שאפשר לצאת ידי חובה במצה של חלה שהפרישו ממעשר שני, אפשר גם לצאת ידי חובה במצה של חלה שהפרישו מתבואה שקנו אותה בכסף של מעשר שני. אמרנו במשנה, חלות תודה ורקיקי נזיר, שאדם עשה לעצמו, אינו יוצא בהם ידי חובת מצה בפסח. כשאדם מביא קורבן תודה, הוא מביא עם זה 40 לחמים, 30 מהם מצה, שלא החמיצו. הוא רוצה לצאת באותם לחמי תודה, ידי חובה בליל הסדר, ידי חובת מצה, כי זה הרי מצה. הוא לא יוצא בזה ידי חובה. וכן, רקיקי נזיר, נזיר שמביא קורבנות נזירות בסיום ימי נזירותו, הוא מביא ביחד עם הקורבן, מביא 20 לחמים שהם גם כן מצה. אבל אדם שעשה לעצמו את המצות בשביל רקיקי נזיר, לא יוצא בהם ידי חובה, הוא לא יכול לאכול את זה בליל הסדר. שואלת הגמרא, מנין מילי, מאיפה לומדים שאדם שעשה לעצמו מצות בשביל קורבן תודה או בשביל נזיר, לא יוצא במצות על ידי חובה? אמר רבה, דאמר קרא, ושמרתם את המצות. מצה משתמרת לשם מצה. ששומרים אותה, שהיא לא תחמיץ, בשביל לצאת בידי חובת מצה בליל הסדר. יצתה זו, שאדם הלך ואפה מצות בשביל קורבן תודה, בשביל נזיר, שאין משתמרת לשם מצה. אתה לא שומר שהיא לא תחמיץ, כי אתה רוצה לצאת בידי חובת בערב, תאכלו מצות. אלא אתה שומר אותה לשם זבח, שתוכל להביא את זה יחד עם הקורבן תודה או עם הקורבנות נזיר. בזה אתה לא יוצא ידי חובה, זה דעה אחת. רבי יוסף אמר לימוד אחר, אמר קרא, שבעת ימים מצות תאכלו. דווקא מצה כזאת, הנאכלת לשבעת ימים, אתה יכול לאכול את זה ביום הראשון או ביום השביעי, זה אתה יכול לצאת בו ידי חובה בליל הסדר. יצתה זו מצה של קורבן תודה. כמה זמן אוכלים קורבן תודה? יום ולילה. כמה זמן אוכלים את המצות של הרקיקי נזיר? יום ולילה. אינה נאכלת לשבעה ימים, אלא רק ליום ולילה. בזה לא יוצאים ידי חובת מצה. למה? כי אם אדם משתהה ולא אוכל את הקודשים בזמן, הוא עובר על אז זה הופך להיות נותר. הרקיקי נזיר והלחמי תודה, הזמן לאכול אותם זה רק ליום ולילה. אחרי זה הם הופכים להיות נותר. אז אם כן הם לא נאכלים לשבעה ימים, אי אפשר לצאת בהם ידי חובה מצה. תניא כבתי דרבא ותניא כבתי דרב יוסף. כל אחד מההסברים שהבאנו, יש חיזוק לדבריו מברייתא. תניא כבתי דרבא, יכול יצא אדם ידי חובתו בחלות של תודה, או ברקיקי נזיר, תלמוד לומר, ושמרתם את המצות. צריכה המצה להיות המשתמרת לשם מצה, יצתה זו שזה קורבן תודה, נזיר. אינה משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח, אז אי אפשר לצאת בידי חובה. תניא כבתי דרב יוסף, יכול יצא אדם ידי חובתו בחלות תודה וברקיקי נזיר. תלמוד לומר שבעת ימים מצות אוכלו. דווקא מצה שאתה נאכלת לשבעת ימים, יצא זו של תודה, של נזיר, שאינה נאכלת אלא, שאינה נאכלת לשבעה ימים אלא ליום ולילה. לכן לא יוצאים בידי חובה. שואלת הגמרא, למה צריך את השני הסברים שהבאנו מרבא ומרב יוסף? ציפוק לי. אולי נמעט שאי אפשר לאכול מצה מלחמי תודה או מרקיקי נזיר, מפסוק אחר, מלחם עוני, מי שנאכל בענינות עם א', שהאדם הוא חלילה, כן, שנזכה כולנו, כמו שאמרנו, לחיים ארוכים, לנו ולכל משפחותינו, אבל אם אדם ביום של הסתלקות אחד משבעה הקרובים שלו, שהוא עונן, הוא לא יכול לאכול קודשים, הוא לא יכול לאכול לא לחמי תודה ולא שלמי נזיר, לא רקיקי נזיר, אז אם כן, אלה הם מצות שלא נאכלות לעונן, אבל מצה צריכה להיות כזאת שנאכלת כן לעונן, אז אי אפשר לאכול מצה מאותם רקיקי נזיר או מלחמי תודה. מי שנאכל בענינות יצא זה שאינו נאכל בענינות אלא בשמחה. ותרץ את הגמרא, אתה יודע למה רבא ורב יוסף לא תרצו את התירוץ הזה? סבר לה, כי התנאים, רבא ורב יוסף, כל אחד מהם היה ברייטה כמו שיטתו, התנאים של הברייטות האלה סברו כמו דעתו של רבי עקיבא. ואמר, מה שכתוב לחם עוני, לא דורשים את זה מלשון עונן, כי כתוב אני מלשון עניות. ואמר, אני כתיב. ולכן דורשים שצריך להיות מצה כמח ומים. אל תוסיף לי פה דבש, יין או שמן. אתה לא יכול לצאת בזה ידי חובה בליל הסדר, אם זה מצה עשירה, כי כתוב עוני מלשון אני. שואלת הגמרא, אתה צודק, נו, אז יש לי שאלה אחרת. מה צריך להגיע לפסוקים של ושמרתם את המצות, או שבעת ימים תאכלו, מצות תאכלו? מה? הרי הלחמי תודה והרקיקי נזיר, תיפוק לדאב עליהם מצה עשירה, מספיק לי לאסור, לא לצאת בזה ידי חובת מצה, כי זה מצה באמת עשירה, הרי בוללים את העיסה בשמן, שמן זית, וזה אחד הדברים שהופכים את המצה להיות מצה עשירה. מתרץ את הגמרא, אמר שמואל ברב יצחק, מלמד אותנו יסוד גדול לעניין מצות בפסח. אומר, אם אתה שם כמות מאוד מועטת של שמן, זה לא הופך את המצה להיות מצה עשירה. כמה שמן שמים בסך הכל בעיסה? רק רביעית הלוג היא. ממש קצת. ועוד היא מתחלקת היא לכמה חלות. כזה מעט שמן, בכזה כמות גדולה של עיסה, זה לא נקרא מצה עשירה. שואלת הגמרא, אבל מה אנחנו צריכים להגיע לשני הפסוקים שהביאו רבא ורב יוסף והברייתות שמחזקות אותם? ותיפוק לי, אתה יודע למה לא יוצאים ידי חובה בלחמי תודה, רקיקי נזיר? כי הם הרי לא נאכלים בכל המושבות. תיפוק לי דינם נאכלים בכל המושבות, אפשר לאכול את זה רק בירושלים. אמר יש לקיש, זאת אומרת, פה אני לומד, חלות תודה. ורקיקי נזיר, נאכלים בנוב ובגבעון. מה זה נוב וגבעון? כשעם ישראל היו במדבר, אומר הקדוש ברוך הוא מבקש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני רוצה שתעשו לי משכן. בנו משכן, בוודאי, והלך איתם 40 שנה במדבר המשכן הזה. הגיעו לארץ ישראל, הניחו את המשכן בגלגל, מקום. שם זה היה באותם 14 שנים שכבשו את הארץ, חילקו את הארץ לשבטים. הביאו לאחר מכן את המשכן לשילו. שם זה היה 369 שנים. אחרי זה אלי הכהן נפטר, כל הסיפור שם שארון ברית השם הלך בשבי, נחרבה שילו, העבירו את המקום המקדש לנוב. עד מתי? עד שהרגו את כל נוביר הכהנים בזמן שאול המלך, ואז זה עבר לגבעון. אחר כך בנה שלמה המלך את בית המקדש. בזמן שהיה המשכן בנוב ובגבעון, אז לא היו חייבים להביא את הקורבנות דווקא לשם, אלא האדם היה יכול לעשות במת יחיד, במה לבד אצלו בחצר, ולהקריב שם קורבנות. התנאים פה סוברים שחלות תודה ורקיקי נזיר גם אפשר להקריב בבמות יחיד, וממילא אפשר לאכול את זה בכל מקום, את הלחמי תודה. כי אם אדם עושה במת יחיד ומקריב שם קורבן תודה או קורבנות נזיר, אז את הלחמים הוא יכול לאכול איפה שהוא יקריב את הקורבן. וזה לאו דווקא בנוב או בגבעון. אז אם כן זה נאכל בכל מושבותיכם. יותר מזה, גם לפי הדעה שסוברת שאפילו שם בנוב וגבעון, קורבן, חלק, את הקורבנות האלה צריכים דווקא להקריב בנוב או בגבעון, עדיין היה מותר להוציא את זה מחוץ לקלעים. אז לכן זה לא היה נאכל דווקא בירושלים, אלא נאכל בכל מקום. אז זה מצה שנאכלת בכל המושבות, המצה הזאת של לחמי תודה ורקיקי נזיר. אז זה שכתוב בכל מושבותיכם תאכלו מצות, זה לא סיבה לאסור לחמי תודה ורקיקי נזיר, כי זה גם נאכל בזמנים מסוימים בכל מושבותיכם. אז אם כן, למה בכל זאת אסור לצאת ידי חובה בליל הסדר במצות האלה? מכיוון שהתורה אומרת, או כמו הפסוק הראשון, ושמרתם את המצות, שמור את זה רק לשם מצה ולא לשם קורבן. או הסבר שני, שבעת ימים מצות תאכלו, ולא פה שאתה יכול לאכול את המצות האלה רק ליום ולילה. תניה, אמר רבי אליי, שאלתי פעם את רבי אליעזר, שאלה כזאת, מהו שיצא אדם ידי חובתו, ידי חובת מצה, בחלות תודה ורקיקי נזיר שעליהם אנחנו מדברים, שהם גם כן היו מצה. אמר לי, לא שמעתי. לא יודע. באתי ושאלתי לפני רבי יהושע. אמר לי, יש לי תשובה. הרי אמרו, חלות תודה ורקיקי נזיר, תלוי. אם אדם בעצמו צריך להביא קורבן תודה ועשן לעצמו, או שאדם בעצמו היה נזיר, והוא מביא לעצמו את הרקיקי נזיר יחד עם הקורבנות נזיר, אז אין אדם יוצא בהם ידי חובה של מצה בליל הסדר. אבל אם הוא הכין את זה בתור בעל מאפייה, איש קונדטוריה, והוא עשה את זה כדי למכור בשוק, יוצא בהם. כשבאתי והרציתי את דברים לפני רבי אליעזר, אז לפי לשון אחד, אמר לי, ככה אמר לך רבי יהושע, תודה רבה שאתה מעדכן אותי באמת, קודם לא ידעתי, עכשיו אני יודע. והוא נשבע, ברית, הן הן הדברים שנאמרו לה למשה מסיני, בסיני, הוא קיבל את הדברים. איקא דאמרי, שהוא אמר את זה בלשון של שאלה, מה, אמר לך ככה, לא הביא לך הסבר? מה, הן הן הדברים שנאמרו לה למשה בסיני, ולא טעם הבעיה? מה זה משנה אם הוא עשה את זה לעצמו, שהוא עשה את זה לאחרים? למה פה הוא לא יוצא ידי חובת מצה, ושם הוא כן יוצא ידי חובה? אומרת הגמרא, ובאמת תמה, מה באמת החילוק? אמר רבה, ההבדל הוא כזה. כל אדם שעשה לשוק את אותם מצות, עם לוחי ממלח, יכול להיות שהוא חוזר בו. אומרת, שמע, לא הלך לי למכור את זה בשוק, בוא לפחות נאכל את זה בליל הסדר. אמר, בהתחלה כשהוא אופה את המצות, אם מזדבן, מזדבן. אם אני אצליח למכור את זה, לאלה שבאים פה להביא קורבנות תודה או שלמי נזיר, טוב, והיא לא מזדבן. אם אני רואה שזה לא נמכר, איפוק בוואנה, אז אני אצא בזה ידי חובה. אז אם כן, האדם הזה מלכתחילה, כשהוא אפה את המצות בשביל לשווק ולמכור, הוא עשה תנאי כזה, הוא כיוון כשהוא אפה אותם גם לשם שימור, לשם מצאים, הוא לא יצליח למכור את זה. לכן בזה אדם יצא ידי חובה בליל הסדר, ועד כאן דף למד ח'.